קודם כל, מבחינה רגשית זה נורא קשה, תמיד כאילו קודם כל להתמודד עם התחושה הזו. כישלון זה משהו שאף אחד לא אוהב לחוות אותו. אז קודם כל זה עניין של רגש, שמציף, של בכלל להכיל את הדבר הזה.
כישלונות זה החיים. הפודקאסט שבו מסתכלים לכישלונות המקצועיים בעיניים ומגלים איך צמחנו מהם.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של כישלונות זה החיים. האורחת שלנו היום עוסקת באוריינות נתונים. היא בעלת חברת דיפוינט, שעוסקת בייעוץ והדרכות לעבודה עם נתונים. אז היום זה פרק של הרבה דאטה.
הכי כיף.
לגמרי, גם אני חושב. שלום לדנה ארנון פרי.
היי, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
מצוין.
אז ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו.
תודה.
ובואי, מעבר למה שאני אומר, בואי קצת תציגי את עצמך, תספרי על עצמך, איך זה עבודה עם דאטה?
קצת דאטה עליי.
לגמרי.
אז איך זה לעבוד עם דאטה? טוב, קודם כל כמובן שזה לי הכי כיף. זה כיף. אז אני באמת מגיעה מהעולם העסקי. אני מגיעה לדאטה יותר במקום של קבלת החלטות מבוססות נתונים. זה עולם די שהתפתח בשנים האחרונות, ובעצם אוריינות נתונים, כי אמרת את זה, אבל אני מניחה שזה לא מושג שכולם מכירים אותו. אז אוריינות נתונים זה בעצם מתייחס לאיך לעבוד בצורה אפקטיבית עם נתונים, משהו שהיום כולנו מתמודדים איתו, לא מה שהיה בעבר, וזה מתייחס לקרוא נתונים, להבין נתונים, לעבוד עם נתונים, וחלק לא מאתגר פחות, זה להציג נתונים בצורה שתניע, תעזור לקבלת החלטות. בעולם הארגוני בעיקר, אני מגיעה מעבודה עם ארגונים. והיום אני עוסקת בהדרכה, אנחנו בדיפוינט עוסקים בהדרכה ובליווי של ארגונים, איך לעבוד בצורה יותר אפקטיבית עם נתונים, all the way. אגב, בעיקר פונה דווקא לא לאנליסטים ומי שעובד עם דאטה, אלא לכל הארגון כולו. בניסיון למנף את הדאטה הארגוני.
הרמת לי קצת להנחתה, כי כשמדברים על דאטה ועל נתונים, אנחנו תמיד חושבים על כלכלנים ועל דברים כאילו נורא נורא משעממים. וקצת מהשיחה שלנו ומההתכתבויות שלנו, ומהמרצ'נדייז אגב שקיבלתי פה, אפשר לעשות מנתונים ממש סטורי טלינג ודברים מאוד מאוד מעניינים.
לגמרי. זה גם החלק שמאוד משך אותי להיכנס לתחום הזה. הבנתי שזו שפה שהרבה נרתעים ממנה. הבנתי שהפוסט-טראומה הזו, מפולוסטטיסטיקה, אני מניחה וכדומה, זה משהו שנשאר לנו ממתמטיקה בבית הספר, שלצערי עד היום זה קצת נושא מורכב. וכן, רציתי בעצם לייצר איזושהי שפה שפותחת דלת להרבה מאוד אנשים שקצת נרתעים מהעולם הזה של נתונים ודאטה ו... להבין שזו שפה ואפשר לדבר אותה בהרבה מאוד דרכים, ולהשיג את המטרה גם בהרבה מאוד דרכים. אז כן, זה יכול להיות לגמרי סטורי טלינג מצחיק ומרגש, וזה פעמיים הסטורי הזה. זה פעם אחת בלראות את הסיפורים, שזה גם איזשהו היבט מסוים. גם לראות אותם צריך להסתכל עליהם כל מיני דרכים, וגם, כן, להנגיש אותם בצורה שהיא בסוף תחדור את האדם. זה לא פשוט, כמו שזה נשמע לעתים.
לא, לחדור את האדם זה גם להדיוטות, נכון. לבוא עם הדאטה ושהוא יבין מה קורה שם.
זה ממש, אני קוראת לזה דאטה for all. כאילו זה דאטה לכולם, לא רק למי שבהכרח אוהב ומוד נתונים, או שזה בא לו באופן יותר טבעי. זה האתגר.
מדהים. אז מה אתם עושים בדיפוינט בעצם?
אז אנחנו, יש לנו כמה סדנאות שאנחנו מעבירים אותן בארגונים, סדנאות שמתייחסות או לאיך באמת להוציא תובנות מנתונים, איך לעבוד עם נתונים, איך מנהלים בעצם מתחילים להשתמש בנתונים ביום-יום, שזה גם אקסלים ודשבורדים, וממש ככה לקבל החלטות שהן יותר מבוססות נתונים. זה אתגר לא פשוט בשביל הרבה מאוד אנשים שנרתעים מזה. וגם החלק של הצגת הנתונים, איך להציג את הנתונים בצורה שתספר את הסיפור, איך לבחור את הגרף שיספר את הסיפור, והכי חשוב, איך להשיג את המטרה, שזה קבלת החלטות ושיפור בארגונים בסוף. כל הדאטה הזה נועד כדי לקבל החלטות טובות וכדי לשפר את את הביצועים. אז זה חייב להיות מחובר בסוף לכל זה. אז גם הדרכות וגם ייעוץ. שזה גם חלק מאתגר ולמצוא את, סיפורי דאטה בפנים, ולפתוח כל מיני צווארי בקבוק כאלה.
טוב, אז היום בפודקאסט שלנו עוסק בכישלונות.
נכון. שאני מתה על הנושא הזה, אני חייבת לומר.
למה?
למה באמת?
לא, לאן זה לוקח אותך?
זה קודם כל, בעיניי, כישלונות וקבלת החלטות, זה חלק שמחובר מאוד חזק ביחד. אוקיי? כי אני חושבת שקבלת החלטות לא הייתה מורכבת כל כך, אם לא היה את העניין של הכישלונות. אני חושבת שזה חלק מאוד מרכזי בקושי של קבלת החלטות. הפחד מכישלון. כאילו אם היינו מקבלים החלטה, ולא היה חשש לכישלון, ולא היה חשש לאכזבה, חרטה, לא משנה מה, זה היה הרבה יותר קל. האישו עם קבלת החלטות, זה התחושה אחרי. אם אתה אחרי קבלת החלטה, מרגיש שטעית, ולדבר הזה יש אימפקט רגשי שלך וגם של הסביבה, למה שתרצה? אז זה צומת, כאילו, זה נקודה נורא חשובה. קבלת החלטות וכישלון, זה משהו, ותפיסת כישלון, זה משהו שמחובר מאוד חזק.
נכון, אנחנו אגב, כשהתחלתי את הפודקאסט הזה, אז אחד הדברים שעלו אצלי, של לשאול מה ההבדל בין טעות לכישלון. ואתה יכול לטעות ולא להיחשל, ואתה יכול לא לטעות ולהיחשל, כי לא לקחת משהו בחשבון, לדוגמה. אבל כן, זאת אומרת, אתה יכול, גם אם אנחנו מקבלים החלטות מבוססות דאטה, אנחנו יכולים עדיין, להיחשל למרות הכל.
נכון. זה חלק בלתי נפרד. אני ראיתי את הגדרה שמאוד אהבתי, שכתבת על כישלון, וזה באמת, כאילו, זה חלק בלתי נפרד מהחיים, פשוט ככה. זה משהו שהוא מצד אחד נורא הגיוני שהוא יהיה חלק בלתי נפרד, ומצד שני מאוד קשה להכיל אותו, אוקיי? ברור לנו שחלק מהחיים זה כישלון, אבל קשה מאוד להכיל את זה, ואז כשאתה לא מכיל את זה, יש לזה מחירים, חלק מהמחירים, זה שאתה לא מקבל החלטות, אתה נמנע מהחלטות, אתה נמנע מאיזושהי פעולה אקטיבית, אני אקרא לזה ככה. אז זה משהו מעבר לעובדה שאני חושבת שזה מאוד קשור, ואני עוסקת בזה גם, בחלק מהעשייה שלי בקבלת החלטות, גם ברמה האישית, זה פגש אותי, אפשר לומר, בהמון בוא נגיד, בשנתיים האחרונות. באיזשהו מעבר, אני כבר נכנסת ישר לסיפור שלי, לדאטה סטורי שלי.
כן, לגמרי. אנחנו פה רק בשביל זה.
רק בשביל זה, זה כיף לי. אז בעצם, לפני בערך שנתיים, שלוש, עשיתי איזשהו מעבר, הייתי שכירה, ועסקתי בתחום, ניהלתי מחלקה של אנליזה עסקית, ועברתי לעולם ההדרכה. למה שהוא חדש לי לחלוטין, וגם בתור עצמאית, ככה בהתחלה, ומן הסתם התמודדתי עם המון התמודדויות חדשות, שלא הכרתי, מה זה להדריך, איך מדריכים, והדרך הזאת הייתה רצופה בכישלונות, אבל עוד לפני שיצאתי לדרך, מאוד חששתי, פחדתי, לא משהו שקרה לי בגיל צעיר, ומן הסתם נמנעתי מזה רוב הזמן, וידעתי שאני רוצה לעשות את זה, אבל שמן הסתם מאוד קשה לעשות את הצעד הזה. אני חושבת שהפחד מכישלון, מן הסתם הוא משתק. הוא מונע מאיתנו לעשות הרבה דברים, והיה לי חשוב מאוד להבין את זה. התעמקתי בזה כאילו קצת יותר כדי להבין. בסופו של דבר, הבנתי עד כמה המנגנון הזה, ואני אולי אסביר אותו עוד מעט, אני סיפרתי לך על תורת הערך, ובשבילי קראתי לזה הגרף ששינה לי את החיים. כן. אז בעצם הבנתי עד כמה המנגנון הזה חזק אצלנו, ומונע מאיתנו, הפחד מכישלון מונע מאיתנו לעשות דברים, זה ממש חלק מה-DNA שלנו. ההבנה הזאת גם עזרה לי, אולי ללכת הדרך החדשה הזו יותר בקלות, להגיד, כישלון זה חלק מהסיסטם הזה, והאופן שבו אני אתפוס את הכישלון, יעזור לי להתמודד עם זה. והאמת, באופן מפתיע אולי, אבל זה עבד. זה פשוט עבד. כי אמרתי, אם זה עניין של תפיסה, אולי אני אתפוס את זה אחרת. ואז אמרתי, העובדה שאני יוצאת לדרך חדשה ולוקחת את ההחלטה הזו, ומבינה שאני עולה להיחשל, ובכל זאת עושה את זה, מבחינתי זו הצלחה בפני עצמה. זאת אומרת, עצם היציאה לדרך היא הצלחה. ככה שצמצמתי לי קצת את האפשרויות להיחשל.
לא, אבל מה קרה שם? זאת אומרת,
או, מה נוכל?
איך, איך, אוקיי, אז בואי.
תראה, זה מאוד מאוד קשה להיחשל, זה גם עניין של גיל. כי יש גיל, אני מניחה שאולי יותר קל להכיל את זה, אם הגיל זה קצת, טיפה יותר מורכב.
או אולי זה הפוך. אני רגע מסתכל, לא יודע, אני מסתכל רגע על עצמי, כשהייתי צעיר יותר, נורא היה קשה לי להיחשל. היום אני חי בשלום עם זה, כי אולי בגלל שאני יכול להגיד לעצמי, אוקיי, זה שכר לימוד, הכל בסדר.
זה נכון. אני חושבת שזה ההסתכלות, הפרספקטיבה, נותנת לך לחוש אם זה יותר בנוח. אז זה כן, עם זה אני מסכימה לחלוטין, זה בדיוק מה שקרה אצלי. אבל בוא נגיד שכל השנה הזאת היא הייתה רצופה בכישלונות. בלי סוף, מספיק ככה, אם אני נזכרת באחד מהסיפורי כישלונות שלי.
אני הסתכלתי לך בפייסבוק, את ממש, כן, את נתת לזה טייטל, רשמת שזה שנת הכישלונות שלי. אז אמרתי, אוי, רגע, שנייה אחת, הנה שנת הכישלונות, הנה מי שאני רוצה שתבוא לי לדבר על זה.
זה כיף, אז זה עבד. כן, האמת שכן, לגמרי, כאילו, אני ממש בחרתי לי כל שנה, חלק מהמוטיבציה שלי, גם בחרתי לי איזה טייטל לכל שנה, שיעזור לי ככה, הייתה לי את המוטיבציה ואת הכוח, וזה מה שהגדרתי. בהבנה הזו שכישלון זה משהו שצריך לקבל אותו, הבנתי שככל שאני נכשלת יותר, זה אומר שאני נמצאת יותר באזור של למידה והתפתחות. ואני פשוט הסתכלתי על זה אחרת, ואז אמרתי, אוקיי, זו השנה שאני יוצאת לדרך חדשה, יהיו בה המון כישלונות. יש משהו בהכנה נפשית שגם עוזר להכיל את זה. אוקיי, אז אמרתי, זה הולכת להיות שנת הכישלונות, אבל אני הולכת לא לוותר על זה, אני לא אתן לכישלון להרתיע אותי. טוב, אני לא יכולה לא לתייחס רגע שנייה לתורת הערך.
אחרת רגע, אז תני לנו רגע דוגמאות של הכישלונות של... שהיו, אוקיי. שהיו בשנה הזאת.
אז יאללה, דוגמה אחת לפחות, שדי חזרה על עצמה בהתחלה מן הסתם, אבל אחת ההרצאות שהייתי בהן, הרצאה שהייתה ל... רשות מקומית, כל מיני מנהלים ועובדים ברשויות מקומיות בדרום, זה הקובץ כזה, ואני מגיעה מאוד מהעולם העסקי, מדברת גם יותר את השפה העסקית, וככה הגעתי להרצאה המוכנה עם כל החומרים שלי, זה הרבה דוגמאות מהעולמות יותר שוב הארגוניים, העסקיים, אני רגילה בדרך כלל ככה לאיזושהי שיתוף פעולה מהקהל, והרצאה אמנם הייתה בצהריים, ועדיין אחרי, אני במהלך ההרצאה כבר שאני מדברת, אני מתחילה לראות פיוקים מול העיניים, אני רואה לאט לאט את הקהל, הטיפה רחוק ממני. בוא נגיד, ככה, מתכנס לתוך הכיסאות, נוזל או אי שם, ואני מרגישה, אני מבינה שאני נשארת עם קומץ מאוד קטן של אנשים שמקשיבים בכלל ואיתי בתוך ההרצאה הזאת. היה לי מאוד קשה, כאילו תוך כדי אני מנסה להבין איך אני מאלתרת ויוצאת מזה, ומנסה לסחוף אותם תוך הדבר הזה, אבל מבינה שזה, שלא כך מדבר את השפה שלהם, לא ממש מבינים אותי. בוא נגיד שזה היה אחד הכישלונות, גם הייתה לי נסיעה ארוכה הביתה, לשחזר את הסיטואציה.
ומה את חושבת לעצמך בנסיעה בדרך הביתה?
קודם כל, מבחינה רגשית זה נורא קשה, תמיד כאילו קודם כל להתמודד עם התחושה הזו. כישלון זה משהו שאף אחד לא אוהב לחוות אותו. אז קודם כל זה עניין של רגש, שמציף, של בכלל להכיל את הדבר הזה. איך, ולהבין מה היה שם, כאילו, רגע, רגע, אתה מוצף הרבה דברים, הכל עולה. מה היה, מה לא עשיתי, מה היה בסדר, כאילו, מה התפספס שם. ולאט לאט, כאילו, בוא נגיד, הנסיעה הייתה מספיק ארוכה, שהחלק הרגשי טיפה יותר השקע, והחלק, נגיד, הרציונלי, טיפה יותר יקבל איזשהו ביטוי. ו... שאלתי את עצמי שאלות, כי מאוד חשוב לי, אני אומרת, אם כבר כישלון, אז לפחות להרוויח ממנו. ואמרתי, טוב, אוקיי, זה היה גרוע, definitely, אין פה שאלה. אוקיי, זה לא הרצאה שמבחינתי הייתי מכתירה אותה כהרצאה מוצלחת. זה לא הרצאה שהייתי רוצה לסיים אותה. אתה יודע מתי זה טוב, זה לא טוב. ואז שאלתי את עצמי, מה קרה שם? למה נכשלתי? מה לא עשיתי בסדר? כאילו, מה יכולתי לעשות אחרת? כי זה לפחות אני יודעת, תראה, כישלון, חשוב להגיד את זה, כישלון, אוקיי, אני רואה בכישלון משהו חיובי, כשאני לומדת ממנו. אני לא יכולה להגיד לך שכישלון הוא תמיד חיובי, אם לא עושים את החלק המשמעותי הזה של הלמידה ממנו.
רפלקציה, בעצם.
לגמרי, אחרת מבחינתי זה היה קצת מיותר. כישלון, עכשיו אני מודה שיש לי כישלונות שאני בוחרת, לא להכיל אותם. זה קורה. אני אומרת, לא מעניין אותי, אז נכשלתי וזהו. לא תמיד אני יכולה, אבל רוב הפעמים אני אומרת, אוקיי, נכשלתי בסדר. אז קודם כל להבין למה. לזקק את זה, כי היו שם הרבה מאוד דברים, לשים את האגו שלי בצד. אוקיי? כי תמיד יהיו דברים, זה היה בצהריים, אז אני יכולה להגיד, טוב, נו, זה היה בצהריים, היו עייפים, זה לא חוכמה. בסדר. אז אני שמה בצד את הדברים שהם לא בשליטתי, ודווקא הפוך. אומרת, מה אני בתוך הדבר הזה יכולתי לעשות טוב יותר? תאום ציפיות, בירור צרכים. התשובות למי שמגיע מהעולם הזה, אני מניחה, היו די ברורות. עבורי, שלא בא מהעולם הזה, זה לא היה ברור. אז עוצרת ואוספת ככה את כל ה... חייבת להגיד שאני מגיעה הביתה, אמיתי, אני רושמת לי את זה. אני ממש רושמת לי את התובנות. יש לי תיקייה בתיקיית הדאטה, שנקראת אינסייט. ואני שמה שם ממש את התובנות מכל הכישלונות האלה, כדי שאני אשתפר בפעם הבאה.
או להסתכל ולהגיד, וואו, כמה למדתי.
לגמרי, וואו, זה ממש ככה. למדתי המון, זה הייתה שנה עם הכי הרבה, אני אומרת, זה הכי הרבה כישלונות, אבל ההמשך היה גם עם הכי הרבה הצלחות. זה איך אומרים, זה כישלון, זה לא ההפך מההצלחה, זה הדרך להצלחה, כשזה באמת חלק מתהליך של למידה.
מעולה. אז דיברת מקודם, התחלנו להזכיר את קצת את גרף הערך, אז בואי, תלכי על זה.
גרף אהוב עליי. אז הגרף, כשאני קוראת לו גרף ששינה לי את החיים, לא רק לי, כנראה להרבה אנשים, זה מגיע באמת מתורת הערך, שזה איזושהי תיאוריה שמסבירה את קבלת ההחלטות שלנו. אוקיי? קבלת החלטות בתנאי ודאות, מה שנקרא. ובשורה התחתונה, מה שזה אומר, זה אומר שהאופן שבו אנחנו תופסים הפסד או כישלון לצורך העניין, הוא לא סימטרי ביחס לרווח או להצלחה, זאת אומרת שהוא בערך פי שתיים, בוא נגיד, בערך בממוצע. זאת אומרת, רוב האנשים תופסים כישלון בצורה הרבה יותר סובייקטיבית, כאילו חזקה וקשה מאשר הצלחה. אז אם תהיה לך הצלחה והיה לך כישלון, אתה תחווה את הכישלון הרבה יותר חזק. והמנגנון הזה יש לו משמעות מאוד גדולה על ההחלטות שלנו, מן הסתם. זה אומר שאנחנו נחשוש מכישלון, ונראתה מזה, בגלל זה אנחנו הרבה פעמים בוחרים לא לקבל החלטות שאנחנו מפחדים לחשל מהם. אז תיאוריית הערך בעצם, הגרף שמתאר את הפי שתיים, וזה נקרא לזה, זה לא משהו מובן מאליו, כי עד אותו רגע, אני חייבת להגיד שזה של כמובן דניאל קאנמן ועמוס טברסקי, שגם זכו על זה בפרס נובל. והחידוש של זה בעצם שעד אותו רגע רוב האנשים חשבו שאנחנו מתייחסים על זה באופן שווה, שאם תציע לי עכשיו 50 שקלים, כי מבחינת רווח או הפסד, אני אתייחס לזה בצורה דומה. אבל האמת שלא. הפרשנות שלנו היא חלק מהסיפור הזה. הסיפור שאנחנו מספרים על כישלון או הצלחה. אני חושבת שההבנה הזאת, זה משהו מאוד משמעותי באיך שאנחנו תופסים את זה, כי החלק הטוב בזה, שאפשר כן לגרום לנו לשנות את הסיפור קצת. זאת אומרת, זה נותן משקל מאוד גדול לסיפור. אם הפרשנות שלנו משפיעה פי שתיים, אז אתה צריך לצמצם את זה. ואיך אתה מצמצם?
אז איך באמת אתה מצמצם? כאילו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי ש... לצמצם את החלק, אנשים רגע שעכשיו מקשיבים, אולי הם לא על יד מחשב או משהו כזה, אז אני קודם כל כן ממליץ רגע להסתכל על הגרף הזה, כדי להבין שנייה אחת איך הוא בנוי, ובעצם מה שאנחנו רוצים לעשות, זה בעצם לצמצם את הטווח הגדול יותר, שבו הפחד מההפסד, או הפחד מהכישלון, הוא מאוד מאוד גדול, לצמצם אותו לעומת ערך שאנחנו מקבלים מההצלחה.
בדיוק. זה בעצם פעם, זה כמעט פי שתיים. זאת אומרת, אתה צריך לצמצם את הפער הזה, כדי שיהיה לך את היכולת. ואני חושבת שלא אופן שבו אנחנו מסתכלים, ושוב, צריך לקחת בחשבון שהדיפולט שלנו, הדיפולט שלנו מגיל מאוד צעיר, זה לחשוש מכישלון. זה משהו שמגיל מאוד צעיר, אנחנו חווים אותו. דרך אגב, גם כשפרסמתי את הפוסט שדיברת עליו, שזה הייתה שנת הכישלונות שלי, חלק מהתגובות היו תגובות כאלה של בטח ממש או לא בדיוק, או קשה מאוד לקבל את זה, לדבר על זה בכלל. אז אני חושבת שזה קודם כל עניין של תפיסה. אז האופן שבו אתה מסתכל על זה, או הסיפור שאתה מספר לך על הדבר הזה, הוא מאוד מאוד משמעותי. אז קודם כל כן, להסתכל על זה בצורה חיובית ולהגיד, אני הולך להיחשל. להגדיר את זה כחלק מהתהליך. חלק מהתהליך זה כישלון. פחות חושש. או להבין שגם חלק, זאת אומרת שרוב האנשים נכשלים בזה. זה גם משהו שעוזר לזה. אבל מעבר לזה, אני לא יכולה שלא להתייחס לדאטה, לנתונים. אז בהקשר הזה, אני חושבת שהנתונים, דווקא הנתונים, מאפשרים לנו להכיל את זה. למה? כי הם נותנים לנו פרופורציה. זה בדיוק המקום שאתה אומר, רגע, זה מזכיר לי שחברה אמרה לי, דנה, איך את מצליחה להכיל את כל הכישלונות האלה? ואמרתי לה, זה נורא קל, זה מתמטיקה פשוטה. יש לי הרבה יותר הצלחות מאשר כישלונות.
אם אני אמספר כמות הכישלונות וכמות ההצלחות שלי, אז אני אגיד, אוקיי, יש לי... כנראה שרובנו רוב הזמן לא נכשלים.
נכון. זה בדיוק זה. זה נותן, זה זום אאוט, זה נותן לך איזושהי... תראה, התהליך הזה קורה לי באופן כל כך טבעי, כאילו אני רוב הזמן עוסקת באנליזה, וזה מה שזה בעצם. מבחינתי, כשאני רואה תהליך כזה, אני ממש מפרקת אותו ומרכיבה אותו מחדש. הפירוק זה מה שמאפשר לי לראות אולי איפה היו הבעיות המשמעותיות. כי תראה, יש המון משתנים בתוך כישלון. אוקיי, גם משתנים חיצוניים שהם לא בשליטתי, וגם בתוך הדברים שעשיתי, יש כמה חלקים, לא כולם חשובים באותה מידה. אני עושה למצוא את הדברים המשמעותיים, כדי ללמוד מהם, אוקיי, שהם החלקים המרכזיים, שיעזרו לי גם להצליח בתוך הדבר הזה. אני חושבת ש, כמו שאמרת, כמה דברים המשמעותיים, הכלים של נתונים, שהרבה מפספסים את זה, זה קודם כל להבין מה הבנצ'מרק, להבין כאילו, אם אתה עכשיו, סתם תלך דוגמה שהרבה חווים אותה לדעתי, ובתהליך של בניית עסק ובעצמאות, מן הסתם זה תהליך שלוקח זמן. והרבה מאוד אנשים לא לוקחים בחשבון את הזמן שזה אמור לקחת. ולכן, לדוגמה, אחרי שנה יש איזשהו משבר, כי אתה מרגיש שאין לך מספיק לקוחות, אין לך מספיק רווח וכדומה. אבל אם אתה מסתכל על נתונים ואתה מבין שרוב העסקים לוקח להם, נגיד שנתיים, שלוש, כדי לבנות את זה, אז אתה אומר, רגע, זה לא ממש כישלון, זה חלק מהתהליך של הצמיחה. זה פשוט חלק מהדרך. רק נתון הזה לכשעצמו גורם לך לראות את הדברים אחרת, ואז אתה גם מרגיש אחרת. או להפך גם, אם אתה לא יודע את הנתון הזה, אתה חווה כישלון, ובגלל זה הרבה פעמים אחרי שנה של עסק עצמאי יש משבר, רוב העסקים נסגרים אחרי שנה. וזה לא רק בגלל כסף, זה בגלל דווקא המשבר הנפשי. של התחושה שהם נכשלו ולא הצליחו, אולי הם לא מספיק מתאימים, אולי הם לא מספיק מוצלחים, ודווקא הנתון הזה מאפשר להם להכיל את זה, להבין שלא, זה חלק מהדרך. אז הכוח פה בנתון, שאמרתי לך, זה להסתכל אחורה ולהגיד, רגע, שנייה, נכון, יש לי המון כישלונות, אז נכשלתי בהרצאה הזו, היא לא הייתה מוצלחת. אבל היו לי הרבה הרצאות שכן היו מוצלחות, אז כנראה אני בדרך הנכונה, אז לא נורא. אז אם הגרף עולה, בסדר, יש לה ירידות מדי פעם, אז הוא כזה נופל מדי פעם. אבל בסוף, אבנצ'ואלי, הוא עולה, אז יאללה, אני בדרך הנכונה, סבבה. אני אכיל את זה.
מעולה. מה עוד?
אני חושבת גם שחלק מאוד משמעותי מהעבודה עם היכולת להכיל את זה, זה באמת אולי לאסוף את הנתונים שיעזרו לך לפני שאתה יוצא לדרך. אני חושבת שכשהבנתי שהמנגנון... של הפחד מכישלון כל כך דומיננטי, ובעצם מעכב אותי, כמו הרבה מאוד אנשים אחרים, ולעשות את הדרך הזו, ניסיתי להבין איזה נתונים כן יעזרו לי, אוקיי? לצורך העניין, חוזקות, אוקיי? איזה חוזקות בי כן יעזרו לי להתגבר על הפחד הזה מכישלון, אוקיי? יעזור לי להכיל את זה. אחד הדברים שאצלי עבדו, אבל שוב, זה שונה כמובן אצל כל אדם, זה הבנתי שאם אני אגדיר מטרה שהיא מחוץ למטרה שלי, שהיא מעבר לי, זה יעזור לי להניע אותי לפעולה, אוקיי? אם למשל יש לי איזושהי מטרה בעסק לקדם אוכלוסייה מסוימת, למשל אצלי זה אוכלוסייה של כבדי שמיעה, שהיה לי מאוד חשוב לשלב באיזשהו שלב, לפחות אנליסטים שהם כבדי שמיעה, ולעשות כל מיני פעולות בהקשר הזה. זה משהו שנתן לי באופן אישי איזשהו כוח נוסף, אקסטרה כוח, לרצות להכיל את הכישלון הזה. זאת אומרת, הבנתי שהסיפור הזה עוזר לי לצמצם את הדיסוננס הזה, את הפער הזה שדיברנו עליו, של הפחד מכישלון. אז אני חושבת שחלק מצמצום היכולת להתמודד עם הכישלון, זה לנסות להבין מה עוזר לי לצמצם את הפער הזה, איזה מנגנונים או כוחות. אצלי באופן אישי, זה היה המטרה שהיא קצת מעליי, כאילו, כדי שנותנת לי, אבל זה משהו מאוד משמעותי, שאתה אומר, רגע, מה אצלי? מה אצלי ספציפית? הוא מאוד משמעותי בחוויית הכישלון. אז ככה עוד איזושהי נקודה.
אוקיי, זה יפה.
אני אתן לך עוד דוגמה שמאוד אהבתי מעולם השחמט. סיפרתי לך את זה, נכון. זה משהו שמאוד מאוד התחברתי אליו. הילדים שלי מאוד אוהבים שחמט. אני חושבת שהם למדו מהמשחק הזה המון. והילד הבכור שלי ששיחק שחמט מגיל מאוד צעיר, היה לו מאוד קשה להפסיד. זה לא כיף להפסיד, נכון? אז כל פעם ככה הוא הרגיש שהוא שוב ושוב נכשל ולא מצליח. היה לו מאוד חשוב לזכות באיזושהי תחרות, תחרויות שחמט, זה משהו שהוא שיחק בהם המון, וכל הזמן המורה שלו לשחמט אמר לו, כשאתה מפסיד, תדע שאתה משחק מול מישהו שהוא יותר חזק ממך, אבל אתה לומד ממנו. כשאתה מנצח, תדע לך שאתה מתמודד מול שחקן שאתה יותר טוב ממנו, ואתה לא תלמד. זה משהו שלדעתי, אפילו אני כאילו שאבתי משפט הזה שהוא אמר לו שוב ושוב. ומעבר לזה, דבר המקסים בסיפור הזה לדעתי, זה שאחרי כל משחק, זאת אומרת, בזמן המשחק, אתה רושם את המהלכים שלך. כאילו, שאלת אותי, איזה טיפ יש, את נורא מתחבר לי. כי אתה משחק, ותחשוב, תוך כדי המשחק, אתה רושם בעיפרון, ככה מאוד מהר, כל המהלך שעשית, והיריב שלך עשה, ובסוף המשחק, אתה יושב ואתה מנתח את זה. אז אני אומרת לך, זה אנליזה לכל דבר. אתה ממש מנתח את המהלכים כדי ללמוד מהם. זה כאילו משהו מאוד מאוד יפה, כשאתה אומר, אוקיי, יאללה, נכשלתי בסדר, הפסדתי, בשביל מה? שאני אוכל אחר כך לנתח את זה, ולדעת איך אני יכול לעשות מהלך יותר טוב הפעם הבאה.
גם, אני חושב גם שמה שאת אומרת, מתחבר לפחות אצלי, לזה שכאילו, שקשה לך, אתה יודע שאתה בעלייה. כשקל לך, אז זה רגע להגיד, אוקיי, אני כבר לא בעלייה, ועכשיו, האם אני מתחיל להיות שענן, להידרדר, לראות את הדברים, ואז איזה פסגה יש לי לכבוש, כדי שאני אמשיך להיות לי קשה.
זה ממש עלייה, כי זה קשה. צריך המון אנרגיה, המון כוח כדי להכיל את זה, זה לא משהו שהוא פשוט. צריך דרך אגב להיות במישור גם, כאילו אי אפשר להיות גם כל הזמן.
לגמרי.
כאילו, אתה יודע, זה צריך, לתקופה מסוימת, אבל זה לא, אי אפשר להכיל את זה בכמויות כאלה, אז כן, אבל יש תקופות שאתה, אתה יודע שאתה תיחשל יותר כשנכנס למשהו חדש, ויש גם את התקופות שאתה אומר, אוקיי, עכשיו מותר להיחשל קצת פחות וליהנות מהדרך הזו שאתה עושה. זה צריך להיות מאוזן eventually.
מדהים. אז בהתכוננות שהתכוננו לשיחה הזאת, שלחת לי סרטון.
נכון, הסרטון.
נכון, ואני רוצה שקצת, אני רוצה שתספרי עליו, כי זה סרטון, הוא בעיניי מדהים.
כן, אהבת?
לגמרי. אז אני רוצה שתשתפי את כולם, ואני אשתדל גם
לצרף אותו?
כן, לצרף אותו. בזה של הפודקאסט, בדיטייל של הפודקאסט, גם לצרף אותו. אז ספרי לכולם מה שלחת לי.
אני מתה על הסרטון הזה, אמתי. הוא היה לי כזה, in my mind, כל השנה ככה, מדי פעם ככה, הצצתי בו. הסרטון הזה בעצם מגיע מסיפור מרתק של איזושהי משוואה, המשפט האחרון של פרמה, אם מישהו שמע על זה, אז זה סיפור קטן בתוך סיפור מאוד גדול ומרתק בכלל.
יש על זה ספר שלם, נכון. כאילו, המשפט האחרון של פרמה.
בדיוק. אז זה משפט שכתב פרמה, מתמטיקאי, לפני, לא זוכרת, 300 ומשהו שנה. אז המשפט האחרון של פרמה, בעצם זה משפט, מבוסס על משפט כמו משפט פיתגורוס, מי שזוכר, אני מקווה שאני לא מקפיצה עכשיו איזושהי נקודה רגישה ממתמטיקה, אבל אז יש את משפט פיתגורוס המפורסם, ופרמה לפני 300 ומשהו שנה, בספר שהוא כתב בשוליים של הספר, כתב, מצאתי הוכחה למשפט, אבל הספר קצר מדי.
כן, השוליים קצרות מלהכיל.
קצרות מדי. וזהו, כתב הרבה משפטים כאלה על משפטים נוספים בספר, אבל הצליחו, לא זוכר, בתוך 50 שנה בערך, באמת למצוא את הפתרונות של כולם, חוץ מהמשפט האחרון שלו. זה המשפט האחרון שהוא כתב. במשך המון שנים ניסו לפתור את המשפט. בעצם מה שהוא אמר, x בחזקת 2 ועוד y בחזקת 2 שווה ל-z בחזקת 2, שזה משפט פיתגורס, הוא אמר, זה נכון, כל עוד זה בחזקת 2, כאילו מספר 2, אבל לא אם זה יותר.
לא אם זה בשלישית.
זה 3 בדיוק ואילך. אז כל כמה שנים הם מצאו שבאמת אם זה 3, אז אין לזה את הפתרון. אם זה 4, אין לזה. לא הצליחו למצוא באמת את עבור כל המספרים. זה לקח הרבה מאוד שנים, ולפני כמה שנים הצליחו לפתור את המשפט האחרון של פרמה. זה כמובן לקח הרבה שנים, וזה היה מלווה בכמה מתמטיקאים שחברו ביחד לפיצוח של זה. אחד מהם, היו בעצם זוג מתמטיקאים יפנים, זה החלק שלהם באותו סרט, על המשפט האחרון של פרמה, שמתאר את כל התהליך המרגש הזה. והוא מצטט שם, הם ביססו בעצם את הפתרון על איזשהו פתרון אחר, משפט אחר של היפנים, והוא מתאר שם את התהליך, ומסביר שאותו מתמטיקאי טעה הרבה. אוקיי, הוא טעה הרבה בדרך שלו. זה אומר, הוא היה לא כל כך, אולי היה מתמטיקאי מסודר, אוקיי? הוא לא עבד בצורה מסודרת, היו לו המון טעויות. אבל בסופו של דבר, הסתבר שהטעויות שלו היו טעויות, הנה good direction, אוהבת את המינוח הזה. אז זה טעויות בכיוון טוב. והוא אומר, ניסיתי לחכות אותו. אבל אז גיליתי שקשה מאוד לעשות טעויות בכיוון טוב. אני מאוד מאוד אהבתי את ההסתכלות הזאת, את ההפרדה הזו אולי. כי גם כשאני חושבת על המושג כישלונות, אתה יודע, אתה אומר, יש טעויות ויש כישלונות. וכאילו חסרה לי מילה. בין לבין, כאילו חסרה לי קצת מילה. ניסיתי לחשוב על זה. יש משהו בטעויות בכיוון טוב, שהוא נמצא לי איפשהו באמצע. אוקיי? כי אני חושבת שכישלון בעיניי קצת נתפס כמשהו שאתה לא לומד ממנו. טעויות בכיוון טוב, זה משהו שהוא מצד אחד טעות, ומצד שני, אתה לומד ממנו. אוקיי? אז יש משהו במושג הזה שהוא מאוד אופטימי ומאוד נכון בעיני, מאוד פרקטי. זאת אומרת, אוקיי, זה טעות, אבל היא טעות בכיוון טוב. וטעויות כאלה אני אוהבת. בגלל זה המינוח הזה היה כל כך מדויק לי, כשאני הסתכלתי, אז אמרתי, זה לא שאני אוהבת כל כך כישלונות. אף אחד לא אוהב. אבל אם הכישלון הזה מקדם אותי, אז הוא כישלון בכיוון טוב.
בדיוק, בכיוון הנכון.
זה כישלון בר החלה. כאילו, אתה יודע, ששאלת איך אפשר להכיל כישלון? אם אתה יודע שהוא לוקח אותך, שאתה לומד ממנו, זה הדבר החשוב.
אני פתאום חושב שאנחנו בפרק די מתקדם של הפודקאסט הזה, פתאום שאני חושב, אולי הסיכום שלי לכל אורח צריך להיות שנדע להיכשל בכיוון הנכון.
ממש.
אני חושב שזה יכול להיות ברכה נורא יפה לסיים את הפודקאסט.
ממש. כישלון בכיוון הנכון. אהבתי. כן, מצוין המשפט הזה.
זה גם יהיה השם של הפרק.
זהו, וואו, זהו, יש לנו.
סגור שזה השם של הפרק.
האמת, אתה מזכיר לי שהתקשרה אליי חברה לא מזמן, סיפרה לי על כישלון מאוד קשה שהיה לה. והכישלון הזה עלה להרבה מאוד כסף, אוקיי? זה גם בעולם ההדרכות האמתי. ואיזושהי תהליך לא נכון בהדרכה, והבינה שהפסידה לקוח, הפסידה לקוח במשך הרבה מאוד זמן, מדובר בכמה מאות אלפים. ומה שילנחם אותה? כאילו היא כבר טעתה, אמרת לה, תקשיבי. הכישלון הזה עלה לך 250 אלף שקל, לכי עכשיו תעשי הכל כדי להרוויח ממנו. תרוויחי מה-250 אלף שקל, תסחטי אותם, תלכי אליהם, תשבי איתם, תגידי להם, תקשיבו, אני נכשלתי, אני רוצה לשבת, אני רוצה להבין, תנו לי לדבר עם מי שצריך, אני רוצה, תרוויחי מה-250 אלף שקל. זה מבחינתי כישלון בכיוון טוב, כי אני יודעת כבר שזה לקח אותה צעד קדימה, כי הלכה לשם, למדה מזה, ואולי בסוף אפילו ההפסד הכספי הזה יהיה הרבה הרבה יותר נמוך, כי זה ייקח אותה קדימה.
מדהים. אז דנה, קודם כל תודה רבה שבאת.
כיף.
היה מקסים ומלמד, וזהו, אני מאמץ. שנדע, כן שנדע תמיד להיחשל בכיוון הנכון.
להיחשל בכיוון הטוב. בכיוון הנכון. אהבתי את זה, אני גם מאמצת את זה.
תודה רבה. לגמרי.
תודה לך. תודה רבה. איזה כיף.
ביי.
ביי.
כישלונות זה החיים. הפודקאסט שבו מסתכלים לכישלונות המקצועיים בעיניים ומגלים איך צמחנו מהם.